מחר מתחיל שבוע חדש, ולא חדש. אני בטוח שכולנו עסוקים, מי יותר מי פחות. יש לא מעט תלמידים, סטודנטים, ללמוד זה לא קל. דורש הרבה מאמץ, התמדה, מאמץ שכלי במיוחד, מבחנים, עבודות, זה לא חסר. אלה מאיתנו שעובדים, קמים בבוקר לעבודה, לא פעם לשעות רבות, מהבוקר עד הערב. זה לא פשוט. לעבוד עם אנשים לא מאמינים, זה אתגר לא קל. לא פעם הבוס פחות נעים, גם איתו צריך להתמודד. זה מה שקורה בעבודה. מה עם כל החיילים שבינינו, חיילות, יש פה כמה. המסגרת הצבאית היא קשה במיוחד, כולנו יודעים את זה. משמעת, פקודות. מיוחד אלה שנמצאים בתנאים יותר קשים, בחורף הקשה עכשיו, מזג האוויר הלא נעים, צריכים למלא את הקריאה שלהם, את המשימות, לעמוד במשמרת. וכל מי שנמצא בבית, האימהות ואחרות, עבודה לא נגמרת, לטפל בילדים, לבשל, לחבז, וכל יתר עבודות הבית, כולם עסוקים. מה דעתכם? יש כאן איזו בעיה בכל מה שאמרתי? יש כאן בעיה. ואני אגיד לכם מה הבעיה. הדברים הרבים האלה שכולנו עוסקים בהם, עלולים למלא אותנו, עלולים לשאוב אותנו, ועלולים לבלוע אותנו. כך שאנחנו לא נראה שום דבר מעבר לדברים האלה. זאת הסכנה של השגרה. שאנחנו פשוט עמוסים בדברים האלה כל הזמן, במשך שנים רבות, יש כאן בעיה. לכן, אם אפשר לכבוד בבקשה את האור, אני מציע שנזכור את העצה הטובה של פולוס. שימו לב, מה פולוס מציע לנו כולנו, ואני מציע לקחת את זה לתשומת ליבנו. אשר לא נביט אל הדברים הנראים, כי הם אל אשר אינם נראים, כי הנראים לשעה אימה, ואשר אינם נראים הם לעולם. איזה אמת מדהימה יש כאן. הדברים הנראים זה המציאות של החיים שלנו. מה שרואים ושומעים, מה שנחשפים, וזה המון המון דברים יומיומיים. הבא שכל הדברים האלה, שנראים לנו כל כך גדולים וחשובים, מעסיקים, מטרידים אותנו, שימו לב, הם לשעה. הם קצרים, זמנים וחולפים. ומסתבר שהדברים הלא נראים, אלה שלא רואים בעיניים האלה, המציאות האחרת לגמרי, שתקרה בעתיד, היא החשובה, למה? היא לא נראית, והמציאות הזאת תימשך לנצח. אז בואו באמת, אני קורא לכולנו כמאמינים, מאמינות, לא לאבד פרופורציות. הלוואי שנוכל להתמקד בעיקר, בדברים הכי חשובים שצריכים להעסיק אותנו. וכדי לראות את הדברים לא נראים, במה צריך להשתמש, אתם יודעים? בעיני האמונה. זה מעבר למציאות שבה אנו חיים. בגלל זה יש לנו את דבר אלוהים, את רוח הקודש, ותודה לאל על החזון הזה שיש לנו. לפני כ-2,000 שנה היה ללא ספק המאורע הכי הכי משמעותי בהיסטוריה האנושית. אין על כך בכלל ויכוח. ישוע המשיח נולד בבית לחם. בבית לחם. המשיח נולד. שרנו כאן כמה שירים כל כך יפים, מרגשים. ביאתו של ישוע לעולם הזה. מה יותר מזה? המשיח בא לעולם. זה מהפכה רוחנית שלמה לפני כ-2,000 שנה. עד כדי כך, שכפי שאתם יודעים, נהוג לחלק את כל ההיסטוריה האנושית, שהיא בערך 6,000 שנה, לשני חלקים. כל התקופה עד ישוע המשיח, איך קוראים לזה באנגלית, אתם יודעים? BC, before Christ, לפני המשיח. וכל 2,000 שנים אחרי המשיח, קוראים לזה AD, אנו דומיני, זה אחרי שישוע בא לעולם. זאת אומרת, עד ישוע ומי ישוע? כי זה הדבר הכי משמעותי. שינה את כל פני ההיסטוריה האנושית. מיליונים רבים של אנשים בעולם, באלפיים שנים האלה, לא מפסיקים להודות לו, גם היום, בימים האלה. מאמינים אמיתיים שאוהבים את האדון, מודים לאלוהים ששלח את בנו לעולם הזה. מה יותר מזה? איך שצריך, איציק התפלל, המתנה הגדולה ביותר שאלוהים יכל לתת לנו, את בנו ישוע המשיח. ותודה לאל, ישוע בא לסלוח חטאים. אין דבר יותר גדול מזה עבורנו, בני אדם חוטאים. לנקות, לטהר אותנו מכל החטאים. אבל לא רק זאת, הוא גם נותן לנו לב חדש, נותן לנו את רוח הקודש, עושה אותנו אנשים חדשים, לא כפי שהיינו בעבר. וכפי שישוע אומר, מלכות אלוהים היא בקרבכם, בקרבו של כל אחד מאיתנו. לא רואים אותה בעיניים, אבל היא קיימת בקרבנו, תודה לאל. וזאת הסיבה שאנחנו, המאמינים והמאמינות בישוע, ללא ספק, על זה אני גם לא מתווכח עם שום בן אדם, אנחנו האנשים הכי מבורכים והכי מאושרים בעולם הזה. לא יכול להיות יותר ממה שניתן לנו כבני אדם, זה המקסימום. וכל זאת בזכות ישוע, שדני לפני שבוע הרחיב את הדיבור על ההקרבה שלו, שבא לעולם וסבל לפני ובזמן הצליבה, כדי למות, כדי לכפר על חטאותינו. אני רציתי להמשיך הלאה. חשוב שנבין שכל מה שנעשה איתנו עד עכשיו, וזה נעשה המון, זה לא הכל. זאת רק ההתחלה. והייתי רוצה הערב לדבר על ההמשך. מה ההמשך? תשימו לב. מה ישוע מכין לנו בעתיד? על זה אני אדבר בחצי שעה הקרובה. באמת דברים מאוד מאוד מעודדים את כולנו. ישוע מזכיר לנו ביוחנן פרק 14, הוא אומר ככה, בבית אבי מעונות רבים, הנני הולך להכין מקום לכם, והיה כי הלכתי והכינותי לכם מקום, שוב אשוב ולקחתי אתכם אליי, למען באשר אהיה, שם תהיו גם אתם. ישוע מבטיח לכל מאמין ומאמינה, יהיה לו מעון, יהיה לו בית. תכף נראה איפה הבית הזה יהיה. והוא מבטיח, הוא מכין את המעון הזה עבורנו כולנו. ואיך שכתוב כאן בסוף, הוא מבטיח, באשר אהיה, שם תהיו גם אתם. ישוע רוצה שאנחנו, המאמינים והמאמינות, נהיה יחד איתו, עם ישוע, במלכות שלו לעולמי עד. לעולמי עד. ישוע מבטיח לנו חיי נצח בירושלים החדשה. ואני אומר, כל הדברים שאני מתכוון לדבר עליהם הערב, הם הדברים החשובים ביותר. ונזכור שכל החוויות הקטנות שלנו בחיים, כל האכזבות והקשיים וההתמודדויות, הם כאין וכאפס לעומת העתיד שמצפה לכל אחד מאיתנו. ואני מציע לנו להתמקד באמת הזאת, כי יום אחד נגיע לשם. אנחנו נראה היום הרבה פסוקים, במיוחד מסוף חזון יוחנן. יוחנן שכתב את חזון יוחנן, הוא רואה בחזון שלו, ויראה שמיים חדשים וארץ חדשה. מה שכתוב זה עבורנו, כדי שנדע מה מצפה לנו. על קצה המזג, נגלה לנו מעט מאוד, זה מספיק בשלב זה. אני שואל שאלה קטנה, האם כדור הארץ שבו אנחנו חיים עכשיו, האם הוא ימשיך להתקיים לנצח? שאלה מעניינת. רק כן או לא. אפשר להגיד כן, אבל או לא, אבל מי חושב שהוא ימשיך להתקיים לנצח? שירים את היד. תליה, מה קרה? תמי, הוא? מה קרה? הרוב טועה הפעם? כדור הארץ יימשך לנצח. איך זה יכול להיות? כתוב כאן, ארץ חדשה. מה זה ארץ חדשה? מה זה שמיים חדשים? משהו שאנחנו בכלל לא מכירים ולא יודעים מה זה. אנחנו מכירים את כדור הארץ, מסתכלים לשמיים, רואים את השמש, ירח, כוכבים, זה מה שאנחנו יודעים. מסתבר שאלוהים מתכוון לברוא משהו חדש לגמרי. גם ארץ חדשה, גם שמיים חדשים. וכאן עולה השאלה. מה השאלה? למה אלוהים אמור לברוא ארץ חדשה ושמיים חדשים? למה? זאת שאלה מעניינת. וגם אז יש לנו תשובה בדבר אלוהים. באמת שנבין מה צפוי לנו. ותשימו לב, אנחנו נקרא עכשיו מיד מפטרוס, אבל לפני כן תראו. אם תקראו בראשונה ליוחנן פרק 5, יש פסוק מאוד קצר שבו נאמר, כל העולם בראו, שלא תהיה להבנות. כל העולם הזה שבו אנחנו חיים הוא מקולקל. הוא מלא במה? כתוב לכם, מלא בחטא. והחטא מקלקל את הכל. תחשבו איך אלוהים רואה את העולם התמה הזה, שהחטא בו גובר מיום ליום, איך הוא רואה? אנחנו רואים מעט מאוד, הוא רואה את הכל. משהו היום ונורא. החטא הזה. עולם, החטא מגיע לכל מקום. נלמד בגיאת רומים, פרק 8, כל הבריאה מחכה להתגלות בני האלוהים. הכל ארוס, הכל מקולקל, נלמד לפרטים נוספים. המצב של העולם הזה נעשה גרוע מיום ליום, בגלל החטא. אנחנו יודעים שהחטא הוא זה שמחיק מאלוהים את בני האדם. עכשיו, מה עם כדור הארץ הזה? כדור הארץ תמה, מלוכלך, מלא טומאה וחלאה. שימו לב מה יקרה לכדור הארץ. זה מה שיקרה לו. אני מציע לזכור את התמונה הזאת, איך אומרים, בלב. אנחנו קוראים בשנייה לפטרוס ג' 10. בו יבוא יום אדוני כגנב בלילה. אז השמיים בשעון יחלופו, ברעש אדיר, והיסודות יבערו ויתמוגגו, והארץ והמעשים אשר אליה יישרפו. אתם קולטים מה זה? אני לא פעם שאני מסתובב כאן ברמת גן, בתל אביב, אני רואה את כל המבנים האדירים האלה שבונים, כשאני רואה את ניו יורק ומקומות אחרים בעולם, מה בני אדם לא בונים ומפתחים, מייצרים, לא יתואר. מה יישאר מכל הדברים, אתם יודעים? אפר. כתוב, היסודות יבואו, אדים, כל החומר בנוי ממולקולות ואטומים, הכל יישרב בטמפרטורה כזאת שישאר פשוט אפר, כמו ששורפים בן אדם, מה נשאר מנור אפר, זה מה שיקרה לכדור הארץ. הוא יישרב שריפה טוטלית בטמפרטורה של מיליוני מעלות צלזיוס. מה המטרה? לטהר אותו. לא ייתכן שכדור הארץ זה יימשך, לא ייתכן, אין כזה דבר. ואנחנו יודעים שאש היא מטהרת, היא צורפת. זה מה שיקרה. כלומר, כדור הארץ הזה יתחדש. זה מה שאומר ארץ חדשה, נכון. אגב, כתוב שלא יהיה ים, מי שזוכר, בארץ החדשה, זה יהיה שונה לגמרי. הוא יהיה נקי וטהור לגמרי. לא יישאר בו זכר של חטא. כל התאומה תיעלם לגמרי. עכשיו, שלא תהיה לי הבנות. האם אנחנו יודעים מה יהיה בעתיד? מעט מאוד. מעט מאוד. שלא תהיה לי הבנות. מעט מאוד. ואומר שם בקורינטים פולס כותב להם, לא לשכוח את זה. עין לא ראתה, אוזן לא שמע, ולא עלה לב אנוש את אשר הכין האלוהים לאהבה. זה פסוק מאוד משמעותי, בשפה פשוטה. אף בן אדם עם הדמיון הכי מפותח שיכול להיות, לא מסוגל בכלל לדמיין מה יהיה יום אחד? המוח שלנו קטן מלהכיל את הדברים הגדולים והנפלאים שאלוהים מכין לנו, סליחה, לאלה שאוהבים אותו, לאוהביו. אבל מה שכן, אני מאוד בזהירות, אני כן אתייחס למה שאלוהים גילה לנו. ואני מבקש לזכור, זה רק הצצה קטנה וחטופה לפאר הלא יתואר, הבלתי נתפס, שאלוהים מכין לכל אחד מאיתנו יום אחד. ואנחנו רק נטעם, כמו שלוקחים פירור מתוך עוגה שלמה, טיפה טיפה להרגיש את הטעם. אבל המציאות היא ללא ספק אינסופית. לי ברור שרק שנהיה שם, רק אז נתפוס את הגדולה של המציאות הנצחית הזו, רק אז, שאנחנו לא מסוגלים בכלל. אמרנו שאלוהים בורא ארץ חדשה, שמיים חדשים. ומי שיבוא מהשמיים, אותה עיר שישוע מכין עכשיו למאמינים, שימו לב, רואה יוחנן בחזון שלו, ויראה את העיר הקדושה ירושלים החדשה, יורדת מאת האלוהים מן השמיים, ירושלים החדשה. אנחנו נתאר אותה קצת, מי שמכיר בסוף חזון יוחנן, יש די הרבה פרטים, ואנחנו נתייחס לחלק מהם. זאת העיר. לא פעם אנחנו אומרים שיום אחד נהיה בשמיים. זה לא מדויק. ירושלים החדשה תרד מהשמיים לכדור ארץ. וזה המקום שלנו. אתם יודעים שיהודי נמצא באיזה ארץ מחוץ הארץ. ברוסיה, ארצות הברית, אפריקה, לא משנה איפה. והוא רוצה לעלות ארצה, אז הוא רוצה לברר מה התנאי המחיה כאן, מה קורה כאן. מבחינת איפה הוא יגור, אם יהיה לו תעסוקה, מה תנאי החיים, פוליטיקה, כל מיני דברים, מעניין אותו. לאן הוא הולך, איפה הוא הולך לחיות. בוא נאמר ככה, נבין שאנחנו נהיה בעיר הזאת לנצח. אז זה לא חשוב אולי שנדע לה קצת פרטים, זה לא מסקרן אתכם. הרי נהיה שם לתמיד, מה יקרה שם, מה יהיה, מה יהיו החיים שם. על זה נדבר הערב. כל זה ישוע מכין עבורנו עכשיו. והייתי רוצה לעבור בקצרה על כמה מאפיינים של ירושלים החדשה, הנצחית. ואני אתחיל בשאלה קטנה. לעיר הזאת, עיר שלא קיימת בעולם שלנו, יש כמה שמות. מי שמוכן לזרוק לי כמה שמות, אני אשמח לשמוע. בוא נשמע בכל רם. כמה שמות? העיר הקדושה. העיר הקדושה, יפה. נו. נצח. איך, איך? לא, זה בשירים, זה לא כתוב בתנ"ך, יש שיר כזה, נכון, אבל זה לא מופיע בכתובים. נו, יש, אני מצאתי שישה שמות. נכון, בגלטים, ירושלים, נכון. בואו אני אעזור לכם קצת. איך, איך? בואו נראה. ירושלים של מעלה, ירושלים שבשמיים, העיר הקדושה, עיר אלוהים חיים, הקלה אשת עשה גן עדן. דין שירושלים החדשה זה גן עדן, שבו נהיה לנצח. אחד השמות שלה, כן. בוא בהפסקה אני אסביר, הכל בנוי על הכתובים, אני אראה לכם פסוקים. לא רציתי להתחיל לשים הרבה פסוקים. חד משמעית. ברור שהשמות האלה אומרים הרבה. אחר כך נדבר על הקלה אשת עשה. העיר הזאת נקראת קלה. למה היא נקמה? איך זה ייתכן שעיר נקראת קלה? למה? כי המאמינים, המאמינות, אנחנו נקראים אשת עשה. מי זה עשה? ישוע המשיח. כיוון שאנחנו, המאמינים מאמינות, אנחנו נגור בעיר הזאת לנצח עם ישוע, היא נקראת הקלה אשת עשה. בצדק. זה לא העיר, זה מי שנמצא בתוכה. זה הכי חשוב. הלאה. באמת, אנחנו חיים בתקופה שבה הטכנולוגיה מאוד מאוד גברה, האמת שאנשים בונים מבנים אדירים של מאות מטרים, מפוררים, בונים ארמונות. באמת, היכולת האנושית היא באמת מדהימה. כולל אדריכלים, מהנדסים, בנאים. באמת, מגיעים להישגים מדהימים. אבל נזכור דבר אחד, את העיר הזאת אף בן אדם לא מתכנן ולא בונה. האדריכל שלה והבונה שלה זה אלוהים בכבודו ועצמו. אז תחשבו שבני אדם מצליחים להגיע להישגים כאלה עם היכולת שאלוהים נתן להם, תחשבו שאלוהים בעצמו בורא את העיר הזאת הנצחית שהיא תישאר לנצח. הרי אי אפשר לדמיין בכלל על הפאר והגדולה שלה. שימו לב, העיר הזאת יש לה כבוד של אלוהים. ולמה זה ברור? כי אלוהים ישכון בה לעולמי עולמים. אלוהים בעצמו. ראיתם בתמונה הזו, אולי, ברור שהתמונות האלה הן קצת דמיוניות, אבל רק כדי להמחיש בכל זאת משהו, בואו תראו משהו. בואו נסתכל על העיר הזאת, אתם רואים, איזה צורה יש לה, שמתם לב? זאת עיר ענקית, לא פעם שואלים, אנחנו מבינים לפי הכתובים, שיהיו מיליוני נושאים ונושאות, מיליונים רבים, זה ברור לגמרי. מכל האנשים בעולם, מיליונים. אז שואלים, איך יהיה מקום לכל כך הרבה אנשים בעיר אחת? אז בואו נאמר, להסיר דאגה מליבנו. בחזון יוחנן, יש פרטים של המימדים, הגודל של העיר הזאת. עיר ענקית, עובדה שכתוב שם. תבדקו את המספרים שכתובים. שימו לב, איזה צורה יש לה? קוביה. קוביה, כולם יודעים מה זה קוביה. עכשיו, מה הממדים שלה? אגב, זה כתוב מפורשות. האורך, נקרא לזה, 2,400 קילומטר, 2,400, הרוחב כמה? לא הדבר, זה קוביה. 2,400, והגובה? 2,400. בדקתי במפה, 2,400 קילומטר מישראל זה בערך לרומא שבאיטליה, פחות או יותר, 2,400 קילומטר. תחשבו ממד של רוחב, אורך כזה וגובה כזה, זה משהו לא יתואר. מבנה אדיר שישוע מכין לנו. לכל אחד יהיה מעון, בית פרטי, מי שלא, לא יחסר מקום בטוח, לא לדאוג. פה אנחנו מאוד צפופים בעולם הזה, שם לא תהיה צפיות. דבר נוסף שמאוד מעניין, זה שום דבר לא מקרי כמובן. מה מיוחד בעיר הזאת שיש לה צורה של קובייה, זה לא מקרי. יש כאן מסר רוחני מאוד מאוד משמעותי, ואני אסביר אותו. מי שיודע למה אני מתכוון, מה מראה כאן? מה זה לא, זה ההיכל בבית המקדש. נכון מאוד. בית המקדש בבנה אדיר, החלק החשוב בו היה גם במשכן, נקרא ההיכל. אתם רואים? כל זה נקרא ההיכל. פה הייתה הכניסה. מי שזוכר איך נקרא החלק הזה, הגדול הזה? המקום הקדוש. המקום הקדוש. ואיך נקרא החלק הפנימי? קודש הקודשים. קודש הקודשים. למד זה הרבה שדיברנו על המשכן, מי שזוכר. שימו לב. מה המידות של קודש הקודשים? תבדקו בתורה. 20 על 20 על 20 אמות. אמה זה 45 סנטימטר. בוא נאמר, אורך, רוחב וגובה, כל אחד בערך קרוב ל-10 מטר. משהו הרבה יותר גדול מהמבנה הזה. קודש הקודשים. אורך, רוחב, גובה שווים. קוביה. אני מזכיר לכם שהייתה לו צורה של קוביה, ומי שלא זוכר, בקודש הקודשים, מה שמעבר לפרוכת, היה ארון ברית אדוני, ומי היה שם בין הקרובים, זוכרים? השכינה. אלוהים שכן שם. אין ולא יכול להיות מקום יותר קדוש ממקום שבו אלוהים נמצא בעצמו. ואני מזכיר לכולנו כמה המצב היה אגום, שרק הכהן הגדול בעבר, פעם בשנה, היה מותר לו להיכנס ברפל כזה ובדם לכאן, לזמן קצר ולצאת החוצה, רק שלא ימות. מה אנחנו עומדים זה, אתם יודעים? שימו לב, ירושלים החדשה היא קודש הקודשים. זה שמבנה של קוביה, לפי אמרתי, המשכן והבית המקדש זה לא מקרי, זה אומר שאנחנו נהיה עם אלוהים בירושלים החדשה, בקודש הקודשים לנצח. שום כהן גדול בעולם הזה לא זכה להיות שם יותר משעה שעתיים. שום כהן גדול, שום בן אדם בתקופה הישנה לא זכה להיכנס לשם. אף בן אדם, זה החסום. עד שישוע בא, אתם יודעים, וכשהוא מת על הצו, הפרוכת נקראה, ומאז, כ-2,000 שנה, יש לנו גישה חופשית לקודש הקודשים, להיות עם אבינו שבשמיים באופן רוחני, יום אחד נהיה איתו גם באופן פיזי, ממשי, אמיתי. כל הזמן. זה לא נתפס. העיר הזאת קדושה. נקראת ירושלים הקדושה. זה גם ברור. אלוהים שוכן בתוכה. וכל הקדושים, אנחנו נקראים קדושים, כל המאמינים והמאמינים קדושים, אני מזכיר לכולנו, בלי קדושה לא יזכה אף בן אדם להיכנס לעיר הזאת. מי שלא חי בקדושה, הוא מזכיר בחזון יוחנן, הוא אומר שמה, וכל תמה לא יבוא בה. אין, זה מחוץ לתחום. כל אותם אנשים לצערי, שחיים ומתענגים בתענוגות החטא ולא שווים בתשובה, אף אחד מהם לא יורשה להיכנס אליה. רק אלוהים יש שם, הקדושים המאמינים והמלאכים, מלאכי אלוהים כמובן. קדושה מושלמת. דבר נוסף, זה כתוב גם בפטרוס, בעיר הזאת יהיה צדק מוחלט. הוא אומר שם צדק ילין שם. דבר שאנחנו לא מכירים בעולם הזה. כמה שקר, כמה רמאות, כמה דרכים אנשים מנסים להשיג דברים בצורה לא הוגנת, בלי סוף. שחיתויות שלא נגמרות בכל הרמות, לא מפסיקים לשמוע על זה כל הזמן. בעיר הזאת יהיה צדק מוחלט. הכל יעשה בצורה הכי נכונה ומדויקת, בשלמות. למה אלוהים יהיה שם? ישוע יהיה שם. אמרתי, היום אני מסכים, זה נראה לנו כמו חלום, יום אחד זאת תהיה המציאות, כן. הפוכה מזאת שבעולם. העיר הזאת תהיה מלאה באור. האם תהיה שם שמש, אתם זוכרים? לא יהיה שמש, גם לא ירח, גם לא כוכבים, אני מבין. לא צריך. למה? העיר איננה צריכה לאור השמש ולנוגע הירח. כי כבוד אלוהים העיר לה, ונראה הוא עושה. אלוהים הוא אור, וכל חושך אין בו. כתוב בראשונה ליוחנן. אור! וכדאי לזכור שאנחנו, כפי שנאמר, גם בדניאל, גם במתי, מאמינים, מאמינות, אמיתים בישוע, אנחנו נעיר לעולמי עד, והמשכילים יזירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אור אלוהים, כתוב שלא יש שם לילה. זה מציאות שאי אפשר לתפוס אותה היום. אור אלוהים, לא יש שם חושך. נקודה נוספת שחזו לזכור, אני חושב זה מיוחד מדבר לאנשים יותר מבוגרים וזקנים, שהגוף... בוא נאמר, בוגד בהם. צעירים לא מבינים על מה אני מדבר, אני יודע. אבל מה לעשות? עם השנים, הגוף שלנו, לכולנו, הולך ודועך ונחלש, נעשה חולה ופגוע, כואב פה, כואב שם, יש בעיות. המצב רק מדרדר, לא יעזור כלום. זה מה שקרה, בשר ודם, לא יירש מלכות אלוהים. אי אפשר. אלוהים מבטיח לנו לא להתייש. אנחנו נקבל גוף חדש. איך הוא אומר שם בראשונה לקורינתים פרק 15? יזרע בביזיון ויקום בתפארת, משהו כזה. הגוף הזה, תראו אנשים שהולכים למות, הם נראים באמת לפעמים משהו היום ונורא. ממש דאוכים לגמרי, גוססים, ומתים וקוברים אותם, זהו זה. אפרת ולפרת שוב. אז זה נכון, זה לעולם הזה. הגוף הזה שלנו הוא חד פעמי, הוא זמני וקצר, זה נכון. יום אחד נקבל גוף רוחני. יודעים, נאמר על אלוהים, אלוהים הוא רוח. הוא רוח, ישוע רוח. נקבל גוף רוחני, נצחי, והגוף הזה מושלם. אם תקראו, יש פסוקים מדהימים, כתוב שם נדמה לישוע. במובן הזה אנחנו נקבל תכונה אלוהית נצחית, כי הגוף שלנו יהיה נצחי כמו של ישוע. זה לא נתפס. מושלם. אחרי מיליוני וטריליוני שנים יישאר אותו דבר, שום פגם מכל סוג שהוא. וכתוב גם שנראה אותו פנים אל פנים, את ישוע, נראה את פניו. היום עם הגוף הזה אנחנו לא יכולים. זה מעבר ליכולת אנושית לראות את אלוהים להישאר בחיים. אי אפשר. יום אחד עם הגוף החדש, נראה אותו פנים אל פנים בירושלים החדשה. ונמצא איתו כל הזמן. את אלוהים, האב, את ישוע, רוח הקודש. כל מי שימצא שם. רואים כאן, בעולם הזה, כמה סבל, כמה בכי, כמה כאב. לא נגמר. לא נגמר. איך הוא לבתי חולים, תראו מה קורה שם. טרגדיות. העולם הזה מלא מלא סבל מכל הסוגים. אנשים בוכים. בוכים המון המון במצבים קשים. אבל הבכי לא עוזר להם. מה יקרה יום אחד? יום אחד, איך שכתוב כאן, אלוהים ימחה כל דמעה, יותר לא יהיו דמעות, לא יהיה עצב, למה לבכות? ולא יהיה אבל, אף בן אדם, אף אחד לא ימות. אנחנו נקבל מה שכה, גוף על מוות, באנגלית הוא immortal, על מוות, הוא לא יכול למות. אנחנו לא נשמע על הלוויות, על קבורה, אין כזה דבר, לא קיים. המציאות הזאת לא קיימת. זה חיים נצחיים. שוב, דבר שאנחנו כבני אדם לא מסוגלים לקלוט. על מה אנחנו מדברים? הלאה. מצד אחד לא יהיה סבל וכאב, מה כן יהיה? תהיה שמחת עולם. כל מי שיזכה להגיע לשם, יהיה שמח ושמחה כל הזמן. מה זה שמחה? שמחה שלמה, שאין למעלה ממנה. אני לא יודע, תנסו לחשוב על אותם רגעים בעולם הזה, שהייתה לכם שמחה עילאית. תכפילו את זה כך, כפול כמה מיליארדים, תבינו על מה אנחנו מתחילים לדבר. פשוט לא יתואר. מציף אותנו כל הזמן, לעולמי עולמים, שמחת עולם. המציאות שם תהיה כל כך נפלאה, שהדבר הכי שישאר זה לשמוח ללא הפסקה. כשפולוס אומר, שמחו בכל עת, אז רק אז יתמלא בצורה שלמה. שום דבר לא יפגע בשמחה הזאת. מנוחה שלמה, אתם מכירים, באיגרת אל עברים למדנו, מי שיזכה לבוא אל מנוחתי, אלוהים אומר. מכירים את הביטוי הזה, המנוחה. לא איזה מנוחה. בעולם הזה, אלוהים קילל את אדם ואמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם. אנחנו צריכים כבני אדם לעבוד כל ימי חיינו, עשרות שנים, כדי שיהיה לנו מה לאכול. אבל לא רק לעבוד. בעולם הזה אנחנו כמאמינים, מאמינות, אנחנו נמצאים במאבק שלא נפסק, מלחמה יומיומית מהבוקר עד הערב, נגד הרע שקיים בנו, נגד העולם עם השטן וכל הדברים הרעים השליליים, זה לא נפסק. דורש מאיתנו מאמץ בלתי רגיל, התמדה. זה מעייף, אני מסכים. אם אלוהים לא היה מחדש את הכוחות שלנו, לא היינו מצליחים להחזיק מעמד. אנחנו בסך הכל בני אדם. תחשבו שיום יבוא כשנגיע לשם, כל זה יסתיים, גמרנו. שום מאבק, שום קושי, שום התמודדות מכל סוג שהיא, זה כבר לא קיים. מנוחה מושלמת בנוחות אלוהים עם שמחה מלאה. מה יותר מזה? בוא נתקדם עוד קצת. אנחנו קוראים בסוף חזון יוחנן, הנני עושה הכל חדש. אני מציע שלא ננסה לדמיין מה יש שם בהשוואה למה שקורה כאן. זה הישן, העולם הישן. יום אחד הוא כבר לא יהיה קיים כפי שהוא היום. הכל חדש. מציאות שאנחנו לא מכירים. ואני אומר לעצמי, אם העולם הזה, שנברא בערך ל-7,000 שנה, כולל המילניום, הוא כל כך מקסים ביופי שלו, בפאר שלו, בגדולה והתחכום שלו, והוא זמני ל-7,000 שנה, הכל הרי יישרף. מה יהיה יום אחד? בעולם החדש, בירושלים החדשה, משהו שאנחנו היום לא קולטים בבינה שלנו. הכל חדש. ואחת השאלות המענות שאנו שואלים, דעתי בצדק, האם אנחנו באמת נזכור דברים שהיו בעולם הזה כשנהיה בירושלים החדשה? שאלה מעניינת. באמת מסקרנת. אני אזכיר לכם מה כתוב בישעיהו פרק 65-17. הוא אומר ככה, זה מקביל אגב לחזון יוחנן. הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה. תשים את זה כתוב בישעיהו, לא רק בברית חדשה, גם בתנ"ך. ולא תזכרנה הראשונות ולא תעלנה הלב. מה זה לא תעלנה הלב? אנחנו לא מסוגלים בכלל לשחזר דברים. אין, זה לא קיים. זו שאלה מעניינת. בירושלים החדשה, כמה שערים יהיו, אתם יודעים? זוכרים? נו, שאלה קלה. כמה? 12 שערים. מי כתוב על כל אחד מהשערים האלה, אתם זוכרים? 12 שבטי בני ישראל. השמות שלהם כתובים על השערים לנצח. כמה יסודות יש לעיר? 12. איזה שמות כתובים על היסודות, זוכרים? של השליחים, 12 שליחים. הם יהיו כתובים על היסודות של ירושלים החדשה לנצח. אז אומר שאנחנו נזכה להגיע לשם, נראה את השמות האלה, הרי כל הזמן נראה אותם וגם את היסודות. האם נוכל לדעת מי הם אותם שמות למי מתייחסים? מי זה שבטי ישראל? זה שייך לעולם הזה. מי הם השליחים שהיו, שליחי ישוע? ברור שנדע את זה, אחרת אין משמעות למילים האלה. בלי מחות, לפי עוד כמה רמזים הייתי אומר, אני הגעתי למסקנה, לא שכך מטריד אותי, יום אחד זה יברור לגמרי. אמרתי, היום אנחנו מסתכלים במראה ובחידות, מגששים. יום אחד זה ברור לגמרי. אנחנו נזכור דברים, אלא מה? רק דברים חיוביים. זה מאוד מעניין. אגב, אם תקראו את הפסוקים לפני זה בישעיהו בבית, הוא מדבר שעל דברים מאוד מאוד בעייתיים, על צרות קשות ביותר. אני מבין, אני אומר את זה מאוד בזהירות, אלוהים ידאג שמי שיהיה בעיר הזאת, הוא ישכח את כל הדברים הקשים, הלא נעימים, לא קיים. רק את הדברים טובים. אני מאוד מקווה לפגוש את פולוס, ללחוץ את היד, ואני מקווה שאני אזכור גם מה כתוב בברית חדשה על פולוס ועל אברהם ואחרים. זה מדהים לפגוש את האנשים האלה, לשוחר, לדבר איתם, אולי על כוס קפה, אני לא יודע איך בדיוק. לא יודע. היה משהו הרבה יותר. איזה דבר מדהים זה. אני לא יודע. למה אני אומר את זה? אנחנו יודעים שבעולם שלנו לא פעם יש משפחות שבהם רק מישהו מאמין. תחשבו לדוגמה, אישה או גבר מאמין, אשתו לא מאמינה, הילדים לא מאמינים. איפה הם מצאו בשלב הזה? אנחנו יודעים איפה יהיו. הם יהיו באש גיהנום. אני מבין, ואני אומר מאוד בזהירות שוב, האישה או האיש הזה לא יזכרו את הדברים האלה. הם לא ידעו את זה. אין מה שיעיב על השמחה שלהם. כלום. שמחת עולם. הכל טוב ומושלם. ככה אני רואה את הדברים. הכל טוב ומושלם. טוב, והמנצח יירש הכל. מה את מחיית, רחל? רואה את את המבטים שלהם, מצאתי תמונות קצת להמחיש. זה נשאר לנו, לנצח. אני אומר לכולנו, שימו לב מה המטרה. לא לקבל כתר זמני חולף בעולם הזה. כתר נפסד. לקבל את כתר החיים העולמיים. להיות שם לנצח. אני שואל, יש דבר קטן שאנחנו לא מוכנים להקריב? אני שואל שאלה פשוטה, האם יש משהו קשה מדי? איך אומר פולוס? תרוצו כמו להשיג את המקום הראשון, לנצח. אני אומר לכולנו, לגייס את כל הכוח, את כל מה שישוע נותן לנו, את כל היכולת האלוהית, ולהמשיך קדימה, אין סיבה שכולנו לא נהיה מנצחים. רק מי שמנצח יורשה להיכנס לירושלים החדשה. כל מי שמפסיד, כל מי שנכשל ולא עמד במבחן, הוא לא ירשה להיכנס. הוא יהיה מחוץ לירושלים החדשה, מחוץ לארץ החדשה. והדבר האחרון, וימלכו עד עולמי עולמים. יום אחד, כל אחד מאיתנו יהיה מלך, כל אחת תהיה מלכה. מלכים ומלכות, לא פחות. נמלוך עם ישוע במלכות שלו, לעולמי עד. האמת שאין לי יותר מילים מה לומר. אני הכנתי עוד משהו קטן לסיום, תנסו להתרכז, משהו שאולי משלים כמה פרטים, תנסו לשים לב. רק רגע אחד. איפה אלחנן שמה? תנסה לה, תפיל את זה רגע אחד, כן, יש כאן סרטון של 6 דקות, תנסו לעקוב.